ספר אמות, אם אני לא טועה. אני אקרא אותה בשבת הזאת, תכף קוראים קריאה של פרק. אולי יסתדר שזה קשור לנו לפסח גם. חלק לפחות. אז מתחיל, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימות. ואז הוא אומר לו כל מיני דברים שהם אחרי מות. עכשיו ברצף, לכאורה, אז רגע, אבל בסיפור שמענו על המוות שלהם כבר מזמן, והיה כל מיני סיפור, אז מה אתה אומר לי עכשיו אחרי מות? אז יש שתי אפשרויות, אחת זה יצאנו מהרצף לכל מיני עניינים, עכשיו אני מחזיר אותך לרצף. ואפשרות אחרת זה לעשות לנו קשר, קשר בין מה שהוא עומד לדבר עליו לבין המוות של בני אהרון. ומה שהוא עומד לדבר זה נהלים, נהלים לכניסה לקודש, בין היתר יום כיפור, מה שמדובר פה, אבל בכלל איך נכנסים אל הקודש. זאת אומרת, וזה אנחנו רואים בכמה מקומות בתורה, שקרה משהו ובעקבותיו הקדוש ברוך הוא או שהוא סיפר לנו בעצם איך לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות, או שהוא עדכן את ה... שינה את ההתייחסות, כביכול. בסדר? אפשר להגיד את זה ככה, יש דיוק, יש את הדיוק ויש את הדיוק היחסי, או דיוק עכשווי, דיוק לזמן עכשווי. אז הקדוש ברוך הוא גם עובד ככה. זאת אומרת...
דיוק בדיעבד.
כן, או תקרא לזה בדיעבד, או תקרא לזה דיוק לזמן עכשווי, בהתאם למה שיש. לקרוא לזה בדיעבד או לכתחילה זה באמת משהו ששווה לדבר עליו. גם יום כיפור או כל איך שנכנסים אל הקודש, זה בדיעבד או לכתחילה, זה נושא שצריך לפגוש אותו קצת בפנימיות. מה זה בדיעבד? מה זה לכתחילה? כל המציאות שלנו זה... הרב שלמה בן נעים, הוא דיבר על זה הרבה. אז אולי נקרא לזה במקום ככה, במקום בדיעבד נקרא לזה לפי המצב העכשווי. וזה שהמצב העכשווי הוא לא המצב המושלם, זה בדיעבד או לכתחילה, שיש לנו עולם עם תהליך. אז יש צד להגיד זה בדיעבד, כאילו, תראה, היה יכול להיות אחרת, אבל מכיוון שזה ככה וזה, אבל יש צד שזה לכתחילה, שהעולם הוא לא מגיע למקום הסופי שלו מיד. זה לא בדיעבד, זה לכתחילה ככה. רק, את מבינה מה אני אומר? לא כל כך. בוא נקרא את הפסוקים ואז נראה מה. ויאמר השם, מה?
זה מושלם בדיוק כפי שזה אמור להיות. כן. שבור.
כן, משהו כזה. זה לא תקלה שיש שבור. בסדר? ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש. כאילו מכאן והלאה הוא יגיד לו, תשמע, לקודש לא נכנסים ככה. יש איך, יש זמן, יש מתי, יש תהליך שלם שאתה צריך לעבור כדי להיכנס אל הקודש. יש מה להבין. שאחרי שמתו בני אהרון, אז הוא אמר לו ככה. ולפני שמתו בני אהרון, היה דרך אחרת להיכנס אל הקודש.
למשל, קטע של שתייה.
למשל...
שאחרי זה אמר ש...
או למשל, שכן תבוא בכל עת. זאת אומרת, זה שהוא אומר לו עכשיו בכל עת אל הקודש, לא באים בכל עת אל הקודש, לא נכנסים לקודש הקודשים בכל רגע, ולא בכל צורה, האם זה, יש מה להבין מפה, שזה רק אחרי מות שני בני אהרון, שזה הנהלים החדשים, בעקבות מות שני בני אהרון. לפני זה, תבוא בכל עת, לא היה. כאילו, לכאורה, למה לא אמרת לי את זה לפני? כי לפני זה לא היה, לפני זה, תבוא, אין זמן, תבוא לקודש, מתי שאתה בא לקודש. עכשיו, אחרי שהאמת, הוא אומר לך, תראה, אולי צריך לחשוב על זה מחדש, אולי אל תבוא בכל עת, אולי ככה, תעשה הכנות, תעשה... אז יוצא מזה שלא לבוא בכל עת אל הקודש זה כאילו בדיעבד. התפלק משהו, נדפק משהו, אז אני אומר לך, טוב, בדיעבד אל תבוא בכל עת, למרות שאני אולי הייתי רוצה לכתחילה, הייתי רוצה מציאות אחרת, וזה בסדר, זה נכון. אבל יש גם הסתכלות אחרת, שהיא משלימה את ההסתכלות הזאת, שזה לא בדיעבד שהמציאות היא שבורה. אלא זה לא מפתיע את הקדוש ברוך הוא שיקח זמן ותהליך כדי להגיע ללבוא בכל עת אל הקודש. הוא פשוט מספר לך את זה עכשיו, בסדר, אבל זה לא כאילו, וואי, תראה, אני רציתי משהו אחר, כאילו. זה שזה לא עונש זה בטח, אבל חוץ מזה שזה לא עונש, זה לא איזה מין, וואי, נו, למה ככה? טוב, נו, בסדר. קווץ', כי טוב, נתפשר. זה שהמציאות היא תהליך, זה לא פשרה של השם. הוא המציא את המציאות שהוא יודע שזה ייקח תהליך.
זה מרמז על זה אולי שהמציאות משתנה, או שהיה משהו קודם שהוא לא היה מגולה ועכשיו הוא מגולה, אז המציאות משתנה?
לא מבין מה אתה אומר.
כי הוא נראה כאילו נזכר עכשיו להגיד שאסור לבוא אל הקודש. אוקיי, נזכרת לפני שתי פרשות, למה לא אמרת את זה לפני
שהם... כן, מתודית, אני אומר, לפני שאתה עונה לך את התשובה, תשים לך קודם את השאלה על השולחן, כאילו רגע.
זו הייתה השאלה.
כן, לפי זה, מה, נזכרת עכשיו, למה עכשיו פתאום אתה אומר לי את זה? אחרי מות שני בארון, ויאמר משה. גם הפסוק מציין את זה בפירוש, מתי הוא אמר את זה. הוא יכל למחוק את הפסוק הזה ולהגיד את זה כהנחיה כללית, אבל הוא אומר את זה עכשיו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא באמת הוא מגיב למציאות. אז אתה אומר, למה הוא לא אמר את זה קודם, מה, הוא לא ידע? אז זה אפשרות אחת, באמת עגולה, להגיד את זה, זה שהוא לא יכול להגיד את זה עד שהדבר לא יוצא לגילוי. כאילו עד שלא מתגלה מה קרה לבני אהרון, כן, אז זה לא רלוונטי, מה שאני אומר, עד שאתה לא בא ושואל. אז כל זה כהקדמה להגיד שמערכת היחסים שלנו עם הקודש לא לבוא בכל זמן ובצורה כזאת והכהן הגדול וזה, זה מצד אחד מצווה קדושה ונפלאה, ומצד שני מתייחס מסוים של האנושות, של עצמנו, ויש אפשרות אחרת. ואת הדיוק הוא יחסי בזמן. ולכן גם הקדוש ברוך הוא, מה שהוא אומר לנו הוא יחסי למצב שלנו. וזה בסדר. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו את הדיוק האבסולוטי. ככה נכון, ככה אני חולם, ככה אני זה. אבל מצד שני, יש את הדיוק היחסי בזמן שהוא, זה ככה לכתחילה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם. הוא שואל את עצמו, בוא נראה אותם, איפה הם נמצאים, ואני אגיד להם מה שייך להם עכשיו. עוד שנה הם יהיו במקום אחר, נגיד להם משהו אחר. השאלה האמיתית זה תבדוק לעצמך באיזה מצב אתה. האם השתנה המצב או לא השתנה המצב. כי לפעמים אתה אומר, טוב, אז בוא תן לי את השלב הבא, אבל אתה לא זזת. זה אמרתי, תתתי לכם מהרב שאול, שהוא אומר את זה הרבה. הוא אומר, all is one. יופי, all is one. אבל כשמביאים לך יין אדום במקום יין לבן, זה all is one מבחינתך, או שזה לא. אז אם זה לא one, אז זה לא one, אז מה אתה, כאילו, אתה לא שם עדיין, אז תחיה לפי המצב האמיתי שלך, שלא all is one, מבחינתך. אז גם פה, בעצם, זה מצריך עוד יין. אז גם פה יוצא שלא all is one, שלא כל זמן הוא מתאים לכניסה אל הקודש וזה. ואיך, יש משהו, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו את זה, לפני מות בני אהרון, מה היינו אומרים? אתה מתקמצן עלינו, לא בא לך שניכנס בכל עת אל הקודש, אתה עושה לנו קטעים, כאילו, אתה משהו להסתיר. אז הוא אומר, בוא, אני אתן לכם לנסות, תראו מה קורה כשנכנסים בכל עת אל הקודש ובכל צורה. עכשיו אני אגיד לכם, טוב, עכשיו שאתם רואים ואני רואה מה, איפה באמת אתם נמצאים, אז אני אגיד לכם, ואז אתם לא תכעסו עליי, שתגידו לי, מה, לא נתת לנו. כך, תנסה, תעשה מה שאתה רוצה. אחרי שאתה... יש משהו גם, שהוא נותן לך לטעום את הדעת, הוא נותן למרגלים להסתכל על ארץ ישראל. יש, אחרי זה אתה גם תכעס עליו על זה. יש משהו שאנחנו תמיד נכעס עליו בסוף. אם הוא אמר לנו לפני זה, אנחנו כועסים עליו, למה הוא לא נותן לנו לנסות? אם הוא נתן לנו לנסות ובני אהרון מתו, אנחנו אומרים לו, למה לא עצרת אותם? כאילו, תמיד אתה תגיד לו, למה לא, למה ככה? כן, אז... נגיד עץ הדעת, אם הוא אומר לנו לא לאכול, אתה אומר לו, מה אתה מונע ממני את החופש שלי? תן לי לאכול מעץ הדעת, אני אראה איך זה, תן לי לחוות את המציאות. אבל אם הוא נותן לך לחוות את המציאות ושני בני אהרון מתים, אתה אומר לו, למה לא עצרת אותי קודם? תחליט. בסדר, אז יש את הבחינה הזאת, שהוא אומר לך אחרי מות שני בארון, שהוא נותן לך לראות את העניין, ואז הוא אומר לך ש... את המצווה בהתאם למצב שלכם. זה המצב. אולי לכתחילה דיברנו על זה, שיש אפשרות שמישהו יבוא אל הקודש, לא בזמן, לא בזה, וזה ילך טוב. אבל כרגע נראה שלא. אז זאת המצווה. אז הוא אומר, איך יבואו אל הזה, איך יבואו אל הקודש ולא ימותו. בסדר? ואז יש פה סדרה של פסוקים, נכנסים בבגדים מסוימים, ולרחוץ, ולהביא קורבנות, וסעיר להזזל, וסעיר, וסעיר להשם, והזעות, וכל מיני. ויכול רק הכהן הגדול להיכנס, והוא לא, הוא נכנס בשביל כולם, ולא כולם נכנסים איתו. אז גם שם, אתה יכול להגיד, מה, אתם כאילו גזענים, אתם לא נותנים לכל אחד להיכנס, יש הדרת, הדרת ישראל, נותנים רק לכהנים להיכנס. אתה חושב שאני מתקמצן עליך על הקודש? אני, אין דבר שאני יותר רוצה מאשר אתה תיכנס אל הקודש כל הזמן. אבל אני מספר לך את האמת, שמה שיקרה אם אתה תיכנס אל הקודש, זה לא יהיה לך טוב. אז אני מציע לך שהכהן ייכנס בשביל כולכם, על הרגע שאתה תהיה מוכן להיכנס אל הקודש בעצמך. אני לא מונע ממך שום דבר, ואם אתה רוצה לנסות, תפדל. גם אותו דבר על הנבואה, שמשה רבנו, יש אלדד ומידד מתנבאים במחנה, ויהושע רץ אליו, אומר לו, תכניס אותם לכלא. אז משה רבנו אומר, מי ייתן כולם השם נביאים? כאילו, אין לי אינטרס לשמור את הנבואה אצלי, אני רוצה שכולכם תהיו נביאים. רק יש מצב זמני, נגיד, נקרא לו, ביניים כזה, שהוא יכול להימשך כל החיים שלנו, שאתה לא יכול. אז פה יש תיאור שלם, מה עושים בעצם ביום הכיפורים? כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. ובסדר, אז זה שלב ראשון. אחר כך יש עוד ענייני דם, כללים איך לאכול ואיסור אכילת הדם, כאילו היחס שלנו לדם, ואחרי זה יש עריות. עריות זה דברים שהיו עושים בארץ מצרים, זה בפסוק אם אתם מתעניינים. כן, איסורי עריות. בפרק י' ח' כבר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני השם אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם בחוקותיהם לא תלכו. ויש פה רשימה שלמה של איסורי עריות. זה בעצם תקסיר הפרשה, בייחוד זה הדרכה ליום כיפור, איסור אכילת אדם ואיסורי עריות. עכשיו כל אלה בעצם זה מחזיר אותנו, וזה אם אתם רוצים לקרוא את הדברים מהסוג הזה, זה מופיע הרבה ברב החלבן, בשפה בסך הכל פשוטה, זה מחזיר אותנו לגן עדן ולאדם הראשון. גם הוא מדבר, לבוא אל הקודש ולא ימות. את, איך המצב שאתה חוזר אל הקודש, אל המצב של גן עדן, בטובות. גם אז, אחרי שאכל מעץ הדעת והתחבא וכו', שם את הקרובים לשמור את דרך עץ החיים. משהו שימנע ממך להיכנס ולאכול מעץ החיים, כי עכשיו זה יזיק לך. במצב שבו אתה נמצא עכשיו זה יזיק לך, אז אני שם איזה שמירה ואתה לא יכול להיכנס חזרה לגן עדן, כאילו אתה... אבל אני לא אוסר עליך כי אני מגרש אותך, כי אני רוצה למנוע ממך טובות הנאה. הקדוש ברוך הוא הפעם אין לו את העניין הזה שהוא רוצה כאילו להכניס לך. אה, אתה ככה, אני לא זה.
זה לזמן.
מה? כן, זה יזיק לך. זה יזיק לך. אני רוצה שאתה תקבל את זה בטוב. רואים את זה דרך הנקודה של אחרי מות בני אהרון. אבל מצד שני, אני אומר לך כן איך לבוא אל הקודש. בכל אופן, ודאי אני רוצה שתיכנס אל הקודש, אני אסביר לך איך תעשה את זה באופן שלא יפגע בך. אז בעצם ברמה מסוימת חזרה לגן עדן. זה התיקון של חטא אדם הראשון, ואז בתיקון של חטא אדם הראשון, יש, דיברנו גם על הנושא של יין, ויש לנו את התאהרות וכפרה, וגם איסורי עריות זה קשור, כי החטא אדם הראשון, כשאתה מרחיב אותו, אתה רואה שהיו שם דברים שקשורים, שקשורים לזיווג ולמיניות ולכל זה. זה להצליח לגעת בנושא הזה בצורה מתוקנת, זה קריטי למפגש עם הקודש. אז זה איסורי עריות, והוא אומר, להבדיל, מעשה ארץ מצרים וארץ כנען, הם מנסים לגעת בקודש בלי זה. ואז הם סבך אותם.
מה בסיפור של אדם ראשון מרמז על...
זה כתוב ברמזים, אבל למשל, והיו עירומים, והיו עירומים ולא התבוששו. ואז גם במדרש הוא אומר, מה, אז למה הנחש נכנס שם? כי היה שם שם... ואתה רואה שהם הכיסוי של עלי תאנה, שזה המקבילה של פה לבוא בבגדים המסוימים, שלא יהיה גילוי הרעיות, וזה איזה הסתרה לנושא הזה. אז יש שם רמזים, גם בפסוקים וגם במדרש, לזה שזה קשור, שלמשל המדרש אומר, מה, למה הנחש בא להתחיל לבלבל לחוות המוח? בגלל שהם היו עירומים ולא התבוששו, והוא רצה את חווה. זה התחיל מזה. בעצם זה התחיל מזה. שהנחש רצה את חווה לעצמו. עכשיו התחיל להגיד לסיפורים פילוסופיים, אבל בסוף הוא רצה להפריד ביניהם.
אבל אולי זה גם פשוט דוגמאות לנגיד, בגן עדן שהם היו בעולם שאין בו גבולות. כאילו היה כל המותר והם לא עומדו בזה, בניסיון הזה. כאילו לא היו גבולות, רק הוא אומר להם את זה, תאכלו את זה, תאכלו. הם לא עומדו בניסיון הזה שהכל כאילו פתוח. ואז יש את המצב, כאילו את הצמצומים. ככה תעשו ככה.
כן, אני שומע את הדילמה הפנימית. כן, זו שאלה, כאילו, מה הבעיה שהכל יהיה זה? אז תעשה ככה. האם באמת, אבל זה קשור למה שנדבר עוד מעט מרבי נתן, איך זה הופך להיות וחי בהם. כן, זה נקרא ברבי נחמן, הצמצומים הקדושים. זאת אומרת שסוד הצמצום זה לא כדי למנוע ממני שום דבר. השאלה אם באמת השתכנעת שזה לא עובד. בלי הצמצומים הקדושים, שזה הולך למה, זה לא ברור, זה לוקח זמן קצת להשתכנע מזה. מה? כן. בסדר, איך אני ניגש אל הקודש ואני מקבל מזה חיים? אז יש פה תהליך של, אז אמרנו, הראיות זה דבר אחד, אכילה, זה תמיד קשור בסוף איכשהו גם לתיקוני האכילה, ולא לאכול על הדם, ולא לזה, ו... טהרה וכפרה. זאת אומרת, מה שקורה כשאתה בא עם המתיחויות שלך, עם הסרטים שלך, לבוא לפגוש את הקודש, אז זה מעצים אותם ואתה לא פוגש את הקודש בטוב. זאת אומרת, אתה צריך לעבור איזו התארות לפני שאתה בא לפגוש את הקודש. זה מה שהוא אומר. שאתה צריך כפרת עוונות ואתה צריך טהרה. כי אחרת מה שיקרה זה ש... או שלא יהיה לך נעים המפגש עם הקודש, כי הוא יעצים לך את, את החסרונות. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה הכל השלמות. למה אני צריך טהרה וכפרה לפני זה? זה שמה שיקרה זה שהקודש ייכנס לתוך הכלים העקומים שלי, אני אתרגם את זה עקום. מישהו ינסה לתת לי אהבה וזה יתהפך לי להפך. בגלל איפה שאני נמצא. אז לך צריך טהרה לפני שתבל את זה. מה? כן. עכשיו, אז זה דבר נוסף. הדבר השלישי, יש משהו... הדבר השני אמרנו שבעצם זה יתורגם אצלי הפוך. זה יתהפך לי לרעה. כי יכול להסביר את זה למשל ש... וזה קשור למה שעוד מעט נקרא ברבי נתן, אתה בא קורא את התורה, ובגלל שאתה לא מתוהר, התורה מתרגמת לך הפוך. אתה רוצה לדבר עם השם, בקודש הקודשים השם ידבר איתך, הוא ידבר איתך, אבל מכיוון שאתה שבוי בתוך העניינים שלך, אז מה שהוא יגיד לך, אתה תבין אותו הפוך. כן. עכשיו, אז להיטהר, למשל, בוא נגיד את זה קצת ימימי, להיטהר מדחייה עצמית, להיטהר מזה, זה, להיטהר מ... זה אחד. ולהיטהר מהאבונות שלי, זאת אומרת, לעבור איזה תהליך של השלמה עם המקומות המקולקלים שלי, כי אם לא, אני כל הזמן צריך לגונן עליהם, ואני בונה עליהם תיאוריות, ואני פה כל מיני. בסדר? אז, ואז כשהוא יבוא לדבר איתי, אני לא אוכל לשמוע, אני אפילו אתנגד, זה אפילו, כאילו זה, אני ארגיש שזה פוגע בי. יש משהו...
אבל
מאוד מעניין שאני הזיתי אותו לאחרונה, למה יש התנגדויות שמדברים על קבלה עצמית ועל היטיב לעצמנו, זה למה יש התנגדויות? כי זה באיזשהו מקום האדם מרגיש שזה תוכחה כלפיו. הוא יודע שהוא כל היום דוחה את עצמו, אז הוא שומע קבלה עצמית, הוא מתחיל להתנגד, כאילו אתה אומר לי שאני לא בסדר, וברבה מסוימת זה קצת נכון. תהיה טוב לעצמך, הוא יודע שהוא לא טוב לעצמו, חלק מהיום, אז הוא מתנגד.
תוכחה לתוכחה.
כן, אבל אתה לא אומר לו תוכחה ישירה, אתה אומר לו, בוא, כן. תהיה טוב לעצמך, תהיה זה, ויש משהו שהוא, יש משהו בתוכנו שמרגיש שזה עושה לי תוכחה, אני לא מוכן לקבל את זה. ואנחנו מתנגדים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, זה פלא, הוא מת, שאם הוא יגיד לנו עד הסוף את עצמו, אנחנו נתמלא, זה התנגדויות קטנות, כשאתה אומר בעדינות. כשהוא יגיד לנו עד הסוף את עצמו, אנחנו לא רק נתנגד, אנחנו נתפרק מזה. אז הוא רחמן איתנו. הוא אומר, תתאר מהאבונות שלך, כדי שכשאני אציג את עצמי בפניך, אתה לא תהיה מחויב להתנגד עד כדי כך שאתה תתפרק. אז כל אחד ביחסיות צריך, כן, ביחסיות צריך להבין. למשל, אני אומר, יש משהו מצחיק שגם כן בשנה האחרונה אני רואה אותו. אם הוא יספר לך באמת כמה הוא אוהב אותך, אתה לא תוכל לסבול את זה. הוא צריך, כאילו, בסדר, אז למה? כי אתה מרגיש לא נעים ולא בסדר. תתאר מהאבונות, אתה תראה. ואז יש הדרכות איך, אז כל העניין זה איך להתאר מהבנות, לא עוד פעם, זה לא הלקאה עצמית, גם כן, הכל אנחנו יכולים לשמוע הפוך. לא מדובר על הלקאה עצמית, או אני לא בסדר, או זה. איך מנקים, משתחררים מהמשקל שהטעויות שלי והדברים שלי ממיתים עליי. משתחררים מזה. לא מלקים את עצמי שאני לא בסדר, זה עוד פעם, זה הבנות בעצמם. הלקאה עצמית זה הבן בעצמו. אז איך אני משחרר? איך אני סולח? מה זה כיפור? ביום ההוא, לפני השם תתהרו, זהו, אתה מתנקה מזה ואתה כבר לא סוחב את זה. גם אם אתמול עשית טעות, אתה מוצא דרך איך אתה לא סוחב את זה עכשיו איתך למחר, כדי שתוכל לפגוש אותו. אם אתה סוחב איתך את אתמול, אז זה מאוד קשה.
זה המקום היחיד שמצויר יום כיפור?
יש עוד כמה, פה זה המקום הכי מפורש שמתאר את סדר העבודה, אבל יש עוד מקומות, מדברים על מה קוראים וכו'. זה המקום המרכזי. זה היה הדבר השני. זה כבר השלישי היה? כבר לא זוכר מה אמרתי. אבל היה עוד משהו שרציתי, ונראה לי שכחתי אותו, ואין זוכר עוד מעט. כן. אז עוד פעם, תראו, אחרי מות שני אהרון, בקורבתם לפני השם, וימותו. זה מוזר. זה מה שהוא מנסה להגיד לך. אני יודע איזה מוזר לך. אתה צריך להכיל את הסתירה הזאת. יש מצב שאתה תנסה להתקרב להשם וימותו, זה לא ירים אותך, זה יפיל אותך. שהקדוש ברוך הוא נחמד איתנו, והוא חושף את עצמו לפי הכלים שלנו. והוא גם אומר לך, אני מייעץ לך גם כן, אני מנסה לספר לך איך תכין כלים כדי שאני אוכל לחשוף את עצמי עוד יותר בפניך. השבוע למדתי בבית יעקב, גם כן משהו נפלא. הוא אומר, תראה, זה איך שאני הבנתי את זה, זה לא הלשון הזאת בדיוק, אבל אם תרצו אני אשלח לכם, תלמדו. הוא אומר, השם הוא חופשי מאוד, והוא כל הזמן מתחדש. ולנו אין כלים להכיל את זה, ולכן אנחנו לא פוגשים אותו ישירות. כי אנחנו, זה מלחיץ אותנו, שהוא כל הזמן בתנועה, הקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא מציג את עצמו בצורה מאוד חלקית אלינו. אבל אם אתה אומר, אני רוצה לפגוש אותך. אומר, אתה מוכן לפגוש אותי כמו שאני? שואל אותך השם. אתה אומר לו כן, אבל הוא אומר, תדע לך, אני מאוד משוחרר ואני חופשי ואני מפתיע, אתה מוכן לזה? אז אם כן, אז הוא יעיר לך הערות חדשות והתחדשות, הוא יחשוף את עצמו בפניך, אבל הוא יודע שזה מלחיץ אותך. אז הוא מרחמנות אליך, הוא לא חושף את עצמו עד הסוף, כמה הוא משוגע. בסדר? כמה הוא מתחדש, כמה הוא... כן? כן, כן, כמה הוא... איזה, כי אתה לא מוכן, הוא אומר, כי בשפה של הבית יעקב שם, אתה לא בן חורין. אתה נעול, אתה נאחז במה שהיה אתמול, אתה זה, כאילו, לא, זה, זה. אז הוא מחכה, תהיה בן חורין, אני אתגלה בפניך. בענן גם. הוא יראה אלינו בענן. אני לא יראה אליך גלוי, דווקא מאחורי מסך, לא באיזה, כאילו זה הצניעות של השם. זה השם יבוא איתך צנוע. כן. לא, בענן, מאחורי כיסויים. זה, מה, אתה לא רוצה לגלות לי? מה הבעיה? שים את זה. אבל יש יתרון במי שעושה כמה סיבובים, שהוא מגלה שאת מה שאני רוצה לגעת בו בלי הסתרות, אני באמת לא מצליח לגעת בו. תבין מה אני אומר? אני רוצה את המגע, את המפגש. אני אומר, אז יאללה, בוא נעשה את זה בלי הסתרות. ובאמת קיבלת את מה שרצית? לא קיבלת, קיבלת קווץ'. הסתרות זה לא בשביל להחביא ממך משהו, זה בשביל שאת מה שאתה רוצה באמת לפגוש, אתה תפגוש. רק אם אי אפשר בלי הערפל הזה. זה לא, כאילו אם תוריד את הערפל מהי, אתה תגלה את הדבר? לא, אתה תגלה קריקטורה של הדבר. אתה תקבל כאילו חיקוי עלוב של הדבר, כאילו בלי ההסתרות. אין, יש מצב של בענן. אתה תקבל את זה בענן. בענן נראה על הכפורת. בוא תסכים לקבל את זה לא במובן של טוב, תקבל פחות, אלא רק ככה תקבל באמת. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה, אז הוא מתגלה אליו, השם משה כתוב, וירא מהביט אל האלוהים. לא רוצה, אני רוצה עם נגלה ולא נגלה, עם הסתרות, שלא הכל גלוי, כמו, לא יודע מה, כמו להסכים לא לדעת הכל על הבן זוג שלך. אתה אומר, לא, אז מה, אז אין לנו מפגש אמיתי. יש, מפגש אמיתי, חלק ממנו זה שיש הסתרות, שאני יודע הכל, שזה לא, לא רוצה לשים את זה. יש לנו תשוקה למפגש מעמיק בלי ההסתרות. זה בעצם התשוקה הזאת של ויהיו הרומים ולא יתבוששו. שיהיה המפגש בלי ההסתרות. אבל הוא אומר, כאן, כמו שאתה, כמו שהעולם נמצא, כמו שזה, אם אתה מנסה את הגילוי בלי ההסתרות, אתה תקבל קווץ', או שתקבל משהו עלוב ולא מספק, או שתקבל גילוי עריות ממש, או שתקבל, לא יודע, זה לא ייתן לך את מה שאתה רוצה באמת. כמו, לא יודע מה, הרבה, לפעמים אתה מדמיין על איזה אוכל שאתה, כאילו אם יתנו לך אותו, אתה תהיה מאושר באדם. אכלת, ואחרי זה, זה לא נתן לי את מה שדמיינתי שזה ייתן לי. כן? אז אותו דבר זה, עם המצב בלי גילוי, אז תן לי את המצב הזה בלי גילוי, תקח את, מה, נו. זה נתן לך את מה שחשבת שזה ייתן? לא, זה מה שהוא מנסה להגיד לו, זה לא נותן. ההסתרה הזאת המסוימת, שאתה לא מבין הכל, שאתה לא תופס הכל בתורה, שאתה לא מבין את השם לגמרי, שאתה לא... כל הדברים האלה, זה... רק ככה אני יכול להיפגש איתך, זה לא... תן לי, אני רוצה להבין הכל, אני רוצה לדעת הסודות. אז זה מימד של סוד.
אבל ההסתרות הן לא... הם לא הם, מהכיוון שלנו, כאילו מכיוון, עבור אין הסתרה, נכון? זה כאילו...
זה לא, יש שני נתיבים להסביר.
שופיע כל הזמן באותה מידה לכולם, זה כל מה, ש, זה מה שאני שומע.
כן, באשלג נגיד מאוד מסבירים ככה, כאילו הבורא בכלל אין לו תנועה, אבל זה נתיב שמאוד מדגיש את הנקודה שהכל זה מצידנו. יש נתיבים אחרים שקצת נותנים מקום לזה שכביכול זה גם... זה גם השם. זה עדיין בשבילך, אז אפשר להגיד שזה מצדך. מה זאת אומרת מצדך? כן. זאת אומרת שהוא מסתכל עליך, הוא קולט שאתה לא יכול, אז הוא נותן לך לפי מה שאתה יכול. אז אם אתה תשתנה, אז גם הוא ישתנה איתך, כי במהות הוא רוצה באמת לתת לך אינסוף. כן. אבל הוא מתאים את עצמו אליך. אבל זה, בצורה שהצגתי את זה עכשיו, זה משאיר את השם קצת יותר חי. לא רק אני זז תנועות והוא כאילו...
נכון.
ואני זוכר, דיברתי אז עם אחד מהתלמידים של סבא שלי שהוא מקובל בפני עצמו, ואז דיברתי איתו על אשלג, אז הוא אומר, באמת באשלג יש את הנקודה הזאת קצת של להציג את השם כאילו להשם אין לו תנועה. וזה לא, בין המקובלים יש ניואנסים כאלה, מי משאיר את השם גם כן קצת יותר עם תנועה.
מחיה אותו קצת, כאילו זה,
כן,
אולי מילה קצת...
נכון, משאיר אותו עם תנועה שזה לא רק...
מעניש אותו, סליחה. אולי זה מעניש אותו קצת, שנוכל יותר לתפוס ב... דבר.
כן. או שבאמת ברמה מסוימת השם הוא באמת יותר עם תנועה ממה שנדמה לנו. מלחיץ אותנו שהשם תנועה. הוא כאילו בלי תנועה ורק אני זז ורק הענק. השם הוא זז איתך. זה אפשר...
איך זה מתקשר באמת עם הזמנים? הרי בליל הסדר יש לנו הערה גדולה, נכון? אז זה לא תנועה מצד השם?
זהו, עוד פעם.
זה הזדמנות עבורנו לעלות למה? כאילו זה סוג של פתיחת שערים עבורנו לעלות ל...
כן, שאלה טובה. זה קושייה על השיטה שהשם אין לו תנועה. בסדר, אז תגיד שהזמן, והזמן זה בכלל מצידנו, זה בתוכנו, כי אם אנחנו היינו מתוקנים, אז בכלל לא היה את ההבדלים האלה. לצורך העניין, אם אנחנו לא היינו כאלה נשיים, שאנחנו כל הזמן יש לנו יום כזה, יום כזה, הוא היה זורם איתנו כל הזמן. לכאורה. בסדר. אפשר להסביר, אני נוטה יותר להשאיר קצת יותר את החיים. זה...
מעניין אתם. כן. הוא לא הולך ומצטמצם עם הזמן.
מה זאת אומרת?
כאילו התנועה היא כל הזמן צמצום. כל פעם כאילו אומר, בעצם אתם... אוקיי, הנה, אני אתייחס לכם כאילו אתם. יש לכם כזה כלי ענק וזה. בעצם לא. טוב, נצמצם קצת. בעצם לא. טוב, נצמצם, 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 נצמצם. עד היום הזה שכאילו...
א', זה, יש תחושה כזאת לפחות בחלקים של התורה. השאלה עוד פעם, מה אני חובה? שהוא נותן לי פחות? טוב, רציתי לתת לכם 100 דולר, נתן לכם 10. כן? זה, יש צורה להבין ככה, אבל יש צורה אחרת להבין שכשאני מנסה לתת לך 100 דולר וזה לא בכלים שלך, אז לא נתתי לך כלום. אז אני כל הזמן, כאילו כל הזמן מנסה לחפש מה באמת הוא יצליח לתת לנו שייתן לנו את החיות. וזה סולם אחר כך, זה לא שאני נותן לך את זה ושכחתי, אלא זה יהיה הפתח שלך לסולם. מאיפה אתה מתחיל? כאילו, נגיד, בעבודה האישית שלנו גם. אתה רוצה לפגוש, אתה רוצה משהו להתקרב, אז אתה מדמיין איזה משהו, אז אתה אומר, טוב. ובסוף, ממה אתה מתחיל? מאיפה שאתה נמצא בדיוק, לא פחות ולא יותר, שזה נראה לך כאילו, נו, אז זה מה שיש, זה מה שאני, כן. אתה גם כן, כל פעם אתה מנסה להתחיל מאיזה מקום, ובסוף אתה... השער הכניסה הוא הצמצום, אבל הצמצום זה לא מין פשרה. זה ברגע שאתה מסכים לצמצום האמיתי, יש חיים. הרב שאול אומר על זה, מה שאתה רוצה אין לך, ומה שיש לך אתה לא רוצה. איפה אתה באמת? שם זה השער שלך, אתה כל פעם מנסה כאילו לאיזה מקום.
מה שאמרת אז על מסירות נפש.
מה שיש לך, מה שאתה רוצה אין לך, אני רוצה להיות... לא יודע מה, אני רוצה להיות מואר, אוהב מלא, זה, ואני כולי עכשיו בעומס, ואני לא יודע מה, בסדר? אז מה שאתה רוצה, אין לך. עכשיו, מה שיש לך, אתה לא רוצה. אתה לא רוצה להיות כזה, אתה לא רוצה להיות במצב הזה, אתה לא רוצה שמה שבתוכך יש כזה. אז יוצא שאתה... כן, אז יוצא שאתה בשום מקום. אז הוא אומר, זה השער להשם צדיקים יבואו בו, אנחנו אומרים בעליהם. מה זה השער? זה, ככה, קטן, מצומצם, שזה כאילו אתה חושב שזה כלום, זה לא כלום. זה א', זה החיות האמיתית היחידה, ויכולה להיות הרבה יותר גדולה ממה שנדמה לך, אם אתה מסכים לצמצום הזה. וחוץ מזה, זה השער אחרי גם לגדול. אין שער לגדול, אלא דרך ממש להצטמצם לנקודה.
לקבלה עצמית.
נכון, זה שייך. זה שייך. שייך מאוד, לקבלה עצמית. כאילו, לקבל גם את קבלה, אבל גם לקבל את ההנהגה של השם איתך.
המציאות שלך.
את המציאות שלך, קבלת המתרחש, הכל זה. אז החוויה, מה ששרון מתארת, זה חוויה כזאת של כאילו, טוב, רציתי זה, הסכמתי לקבל זה. לא, אבל באמת זה יותר קטן. אז, טוב, אתה יודע מה, אני מוכן פשר על זה. לא, אבל גם זה, אז אני אתפשר על זה. יש לי הרגשה כזאת שלוקחים, לוקחים, לוקחים, כבר הסכמתי, אבל באמת, אז אתה תקבל. כאילו, כל אחד גם ביחסי, באיזה רגע נתון, שהוא אשכרה מסכים למציאות של עצמו, פף, נפתח לו, נכון? זה, אז על זה מדובר. אז, כאילו גם השם עובר את זה, כאילו, עד ל... השם גם עובר את זה איתנו. וואלה, אני רציתי אותך כביכול, כן? אני רציתי אתכם, מה זה? מה יצאתם לי כאלה? טוב, בסדר, אני אתפשר עליכם. עד שבסוף הוא כביכול מסכים להניג אותנו לפי מה שאנחנו באמת. כאילו, ללכת עם האדם שיש מולו, לא עם האדם שהוא חשב שיהיה לו. זה האדם שיש לי. אז הוא נפגש איתו. כן, זה קצת גס מה שאמרתי, אבל יש בזה משהו. כביכול, גם השם עובר איתנו את התהליך הזה. הוא כאילו אחרי מות שני בארון. טוב, בסדר. וואלה, זה לא... בסדר. אבל זה לא פשרה. צמצום זה לא פשרה, אבל מה שאני אומר זה עדין, כי הרבה אנשים לוקחים על עצמם צמצומים שהם פשרות, אז הם כל הזמן סובלים, ואומרים, לא, זה לא פשרה, זה השיא הגילוי, צמצומים זה שיא הגילוי, אבל הוא סובל. בסדר, זה... מה?
זה לא הדיוק.
כן, זה לא על זה מדובר, שאני מצמצם את זה, ואני אספר לעצמי שזה שיא הגילוי, אבל אני כולי... בסדר, זה קורה להרבה אנשים שמנסים להיכנס לצמצומים. ככה זה. אז...